ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, אנחנו מתחילים סדרה חדשה של הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים וקווים להבנת שיטותיהם ומחשבותיהם במחשבה ובהלכה. שיעור שודר כל יום שלישי, היום השיעור הראשון, הרב עמית.
במסגרת שיעורים זו נעסוק במספר דמויות מפתח מתקופת התנאים, קורות חייהם, הגותם ודרכם בפסיקת הלכה. התפיסה על פי הנבנו השיעורים ושאותה נראה לאורך הדרך היא שיש קשר בין אופיו של החכם וקורות חייו לאמירותיו המוסריות וההלכתיות ולהכרעות עליהן הוא נדרש בצמתי החיים השונים. הטענה היא שהתורה, בשונה ממתמטיקה, איננה אובייקטיבית ואיננה נטולת הקשר. אחד ועוד אחד שווה שניים, נכון תמיד ובכל מקום. אבל דרישה מוסרית ואפילו פסק הלכה מסוים יכולים להיות נכונים מאוד בסיטואציה מסוימת ומאוד לא מתאימים במקרה אחר. מסתבר שהתנא, גיבור הסיפור, הוא חלק בלתי נפרד מאותה סיטואציה, וההלכה שבפיו או המסר שאנו למדים מהאגדה נמצאים בהתאמה לאישיותו של החכם. למעשה, הלך חשיבה זה שהאישיות של החכם והביוגרפיה שלו משפיעים על דעותיו והשקפותיו עולה במספר הקשרים כבר בגמרא עצמה. לדוגמה, הגמרא במסכת שבת, דף נונבב עמוד א', אומרת, אמר רב, רבי דעתי מדוד, מהפך ודריש בזכותי דוד. כלומר, רבי, שהיה מזרעו של דוד, המלך, מסביר את הפסוקים בשמואל באופן כזה שדוד לא חטא בבת שבע. את הפסוק, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע, מסביר רבי שדוד ביקש לעשות ולא עשה. או את הפסוק, את אוריה החיתי הקיטה בחרב בני עמון, מסביר רבי שהיה לך לדונו בסנהדרין, ולא שעצם ההקעה בעייתית. לא ניכנס כעת לדיון בשאלת חטאו של דוד, סוגיה שנכתב רבות אודותיה. לצורך הדיון שלנו חשובה קביעתה של הגמרא שרבי נוקט בעמדה שדוד לא חטא בשל היותו מזרעו של דוד. דוגמה אחרת ובולטת אף יותר היא הגמרא בחולין דף ממתת עמוד א' שאומרת רבי ישמעאל כהנה מסייע כהני. כלומר רבי ישמעאל בן אלישע שהיה כהן גדול מסייע לכהנים. וכדבריו של רשי שם, תמיד הוא עוזרן ומקל להם. הסוגיה עוסקת שם במחלוקת שבין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, בשני עניינים, ברכת כהנים ודין חלב שעל גבי הקיבה. נתמקד בדין חלב שעל גבי הקיבה. בשלב מסוים התהוררה שאלה בבית המדרש, האם החלב שעל גבי הקיבה כלול באיסור אכילת חלב, ורבי ישמעאל העיד בשם אבותיו שהכהנים הזכאים לקבל את הקיבה מכל בהמת חולין שנשחטת נהגו בו היתר. הגמרא מביטה על מחלוקת זו מבחוץ ומאפיינת את דבריו של רבי ישמעאל באמירה רבי ישמעאל כהנה מסייע כהני, כלומר כורכת את הביוגרפיה שלו עם העמדה שהוא מביא לבית המדרש. חשוב להסביר, אפשר לקרוא גמרות אלו ואחרות בחיוך, בקריצה, שמשמעותו היא שרבי ישמעאל משתמש בסמכותו התורנית כמנוף לגריפת רווחים לטובת אחיו הכהנים בבחינת יד רוחצת יד. אמנם יש חוגים שזיקתם לעולם של תורה ומצוות רופפת, ומתוך ניסיון לקעקע את יסודות ההלכה המושתתים על אמונת חכמים, ירצו לטעון שמדובר בעדות של בעל דבר שהאינטרסים הצרים מוליכים אותו. אבל לנו, כמאמינים בני מאמינים, יש אמון מלא בחכמינו זכרונם לברכה, ואנו יודעים שרבי ישמעאל וחבריו לא היו נוהגים כך, ולא היו פוסקים באופן מוטה בשל זיקה כלשהי שאיננה ממין העניין. ההסבר הנכון לדעתי הוא שהכהנים הזכאים לקבל את הקיבה ולאכול אותה, עמלו רבות על מנת למצוא את הדרך האמיתית, לפיה מותר לאכול את החלב שעל גבי הקיבה, שכן שאלה זו הייתה מאוד משמעותית עבורם. בסופו של יום, הכהנים הם אלו שהצליחו לדקדק באיסור חלב, ובדין חלב שעל גבי הקיבה, והעיזו לאכול חלב זה. לא מתוך זלזול חס וחלילה באיסור אכילת חלב שעונשו קרת, אלא אדרבה, למרות חומרת האיסור, ולמרות ששאלה זו נוגעת בדיני נפשות ממש. לכן, ניתן לסמוך דווקא על מעשיהם של הכהנים ולהתיר חלב זה באכילה. במילים אחרות, ההשגחה האלוקית מסבבת את הדברים באופן כזה שחכם בעל אופי מסוים, או חכם שבעברו אירע אירוע מסוים, או שהוא שייך לאסכולה מסוימת, יפתח רגישות ייחודית לתחום ויאיר את עינינו ביחס לפרשנות הנכונה של התורה. באותו אופן, רבי שהגיע מדוד, ובמובן מסוים ישב על כיסאו של דוד, הוטרד עד מאוד בשאלת חטאו של דוד, והוא זה שיכול להצליח להביע את התובנה, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. כלומר, לתאר לנו כיצד הדברים נראים מהצד ההוא, מבפנים. המשמעות של כל מה שראינו עד כה היא שדברים שרואים מכאן לא רואים משם. ולכן, אדרבה, המאורעות והרגישויות הספציפיות נדרשים על מנת להבין טוב יותר את התורה, שהיא כוללת בתוכה את כל מגוון האספקטים ואיננה שבויה בקונספציה זו או אחרת. זו למעשה הטענה שבבסיס הדרך הפרשנית בה נלך, מתוך אמון מלא בחכמינו ובהשגחה. בהתאם לתפיסה זו, ננסה לעמוד על המקורות בקריאה רחבה ככל שניתן. הפירוש שאני נותן לקריאה רחבה הוא שמה שנבחר להיות מסופר הינו משמעותי מבחינת המסר, ואיננו פרט תיאורי וזניח שבמקרה השתרבב מקולמוסו של המספר. לדוגמה, בשיעור זה נתחיל להכיר את רבי יוחנן בן זכאי, ונפתח בגמרא ממסכת ראש השנה דף למד א' עמוד ב', שאומרת כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי 120 שנה. 40 שנה עסק בפרקמטיה, במסחר, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. ברור שהמספר 120 שנה בא לבטא רעיון מסוים, כמו שברור שרבן יוחנן בן זכאי לא התחיל לעסוק בפרקמטיה מיד כשהוא נולד. לכן, אם מוזכרים אובייקטים שניתן לראותם כנתונים פיזיים גרידא או כסמלים, נעדיף את דרך הפרשנות הסימבולית ונזנח את השאלה הכרונולוגית וההיסטורית, האם בתעודת הפטירה של רבי יוחנן בן זכאי צוין שהמספר הנקוב של שנותיו הוא 120 שנה. הסמליות היא רק חלק מהקריאה הרחבה אליה נדרש. הקריאה הרחבה כוללת בתוכה גם דרשנות. כלומר, ניתן ללמוד בדרך הפשט את הסיפורים על חכמינו ז"ל. אולם, חשוב לזכור שמי שמסר לנו סיפורים אלו, התנאים והאמוראים בני דורם של גיבורי הסיפורים, היו אמונים דווקא על שיטת הדרש. כלומר, שיטת הלימוד שהייתה נהוגה בזמנם היא לדרוש פסוקים בדרכים שונות שאינן בהכרח מתיישבות עם פשטי המקראות. מערכת היחסים הסבוכה שבין שיטת הדרש לפשט הפסוקים איננה הנושא בו אנו עוסקים. אולם גלוי לכל הפער הגדול שבין דרכם של התנאים והמוראים בלימוד פסוקי התורה לבין פירושיהם של רבי אברהם אבן עזרא, רשבם ופרשנים נוספים. לצורך הדיון שלנו חשוב שנהיה מודעים למתודה של התנאים והמוראים, מכיוון שאם אנו רוצים להתחקות אחר המסרים התמונים בסיפורי חז"ל, צריך להיות ערים לרוחב יריעת האסוציאציות של עולם הדרש. אם נשוב לדוגמה שהזכרנו כבר, שרבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה, נרצה לפרש שמעבר למשמעות הסימבולית של המספר, יש כאן גם קישור והשוואה בלתי נמנעים למשה רבינו, שמהווה את הדוגמה בהי הידוע למי שחי 120 שנה, עד שדורשים את הפסוק בסוף פרשת בראשית, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה, על משה רבינו בשגם גימטריה משה, וכל זה עוד תרום המבול הרבה הרבה לפני זמנו של משה. אם כן, בקריאה רחבה, ההשוואה למשה כוללת את תקופת צמיחתו בבית פרעה מחוץ לעולם היהדות, את עמידתו בפני פרעה מלך מצרים, ואת האופן בו הוא הנהיג את ישראל 40 שנה במדבר. בהמשך נראה שכל המרכיבים הללו קיימים גם אצל רבן יוחנן בן זכאי, ואם כן, בקוד קצרצר מצליחה הגמרא להעביר מסכת חיים שלמה. הערה אחרונה ביחס לדרך המעקב אחר דמויותיהם של חז"ל היא כישלונות. המקורות לא חוסכים בסיפורים המלאים בביקורת על תפקודם של חכמינו בסיטואציות מסוימות. בהתאם לכך, גם אנו לא נביא רק מקבץ סיפורי מופת וגבורה, אלא נלך לאור המקורות בדרך המאתגרת הבוחנת באופן מקיף ואמיתי. ברור שאין מטרה ליצור כתרוג או זילות חס וחלילה במעמדם של אנשים גדולי עולם אלה שמפיהם אנו חיים, אלא רק ללמוד בבחינת והחי ייתן אל ליבו. למעשה, בנקודה זו אנו מגיעים להגדרת מטרתו של הלימוד. אין חכם כבעל ניסיון, והכי חכם הלומד מניסיונם של אחרים. לפיכך, דווקא מתוך היכרות עם אורח חייהן של הדמויות בהן נעסוק, ועם דרכי החשיבה וההתמודדות שלהן, נראה שנצליח לעמוד טוב יותר על הבחירה שעשו, ומתוך כך להבין טוב יותר את נקודת ההכרעה לשורשה, ולהפיק את הלקחים לחיינו אנו. התוספתא במסכת עדויות פרק א' הלכה א' אומרת שכאשר נכנסו חכמים לכרם ביבנה מתוך מטרה לייסד מחדש את עולם התורה, הם קבעו נתחיל מהלל ומשמי. אם כן, הברירה הטבעית גם עבורנו היא להתחיל מהלל ושמי, אולם נדמה שדמויות אלו על כל השוני שביניהן מוכרות וידועות, ולכן בחרתי להתחיל בתלמידם רבי יוחנן בן זכאי. עסקנו כבר בגמרא במסכת ראש השנה המציינת שרבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה. 40 שנה עסק במסחר, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. תיאור שלם זה של התחלה אמצע סוף מטרתו לבטא חיים מלאים, וכפי שטענו, פחות חשובה האמת ההיסטורית, האם רבי יוחנן בן זכאי חי למעשה 120 שנה. כלומר, קראנו את המספר 120 לאו דווקא לפי הפשט, אלא בקריאה סימבולית המייצגת משמעות. באותו אופן, אין לקרוא את החלוקה לשלוש פעמים 40 שנה כתיאור של השתלשלות כרונולוגית גרידא. בהשוואה למקורות אחרים, נראה שלא ניתן לחשוב שרבי יוחנן בן זכאי היה תלמיד מגיל 40 עד גיל 80, ורק בגיל 80 החל ללמד ולהניג. לדוגמה, 40 שנה קודם חורבן בית המקדש, רבי יוחנן בן זכאי מפסיק את דין השקעת סוטה. ביטול יישומו של דין דאורייתא מצריך באופן ודאי כתפיים רחבות, ואם כן, אנו חייבים לגרוס ש-40 שנה קודם החורבן, רבי יוחנן בן זכאי איננו תלמיד, אלא אחד מהמנהיגים. בנוסף, ידוע ש-20 שנה לאחר החורבן, רבי יוחנן בן זכאי עדיין פועל ביבנה, ואם כן, מגיעים במניין השנים ל-60 שנות מנהיגות ולא 40. לפיכך, נכון יהיה לפרש שכמו ש-120 שנה מהווה דוגמה לחיים שלמים ומלאים, החלוקה הפנימית לשלוש פעמים 40 שנה מסמלת את שלושת האלמנטים המרכיבים שלמות זו, ובכך נעסוק בהמשך. תיאור אחר על רבי יוחנן בן זכאי מצאנו במסכת סוכה, דף כ"ח עמוד א'. אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, תלמוד, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות כובסים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבה. הגמרא לא מסבירה את כל המונחים, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים ושיחת דקלים, אולם מאורכה של הרשימה ברור שאלו דברי חוכמה שנועדו לתאר את רוחב דעתו ולימודו של רבי יוחנן בן זכאי. אכן, בערוך ערך סך פירש שאלו תכנים השייכים לעבודה זרה, ואילו רשב"ם במסכת בבא בתרא, דף קלד עמוד א', פירש שמדובר על השבעת שדים לעשיית קמע לרפואה. משלות כובסין ומשלות שואלים, לפי רש"י, הם דברי תוכחה שהקדמונים תלו בכובסים ושואלים. ושוב, עיקר הנקודה היא ההיקף העצום והגיוון שבלימודו של רבי יוחנן בן זכאי. הגמרא כן מסבירה שני ביטויים סתומים, דבר גדול ודבר קטן. רבן יוחנן בן זכאי מתואר כמי שלמד הכל, החל ממעשה מרכבה וחלה בהוויות אביי ורבה. סדרת המחלוקות המפורסמת שבין אביי ורבה, המתפרסת לרוחבו של השס כולו. והדבר כמובן זוקק הסבר, שהרי אביי ורבה עדיין לא נולדו, לא הם ולא אבות אבותיהם. רש"י תירץ שרבי יוחנן בן זכאי עסק בספקות בהן עתידים להתחבט אביי ורבה והכריע בהם. אלא שבימי האמוראים השתכחו דבריו, ועקב כך נוצרה המחלוקת בין אביי ורבה בכל אותן השאלות שהתעוררו מחדש. בשונה ממהלכו הריאליסטי של רש"י, נעדיף ללכת בדרכה של הקריאה הרחבה, ונסביר שמדובר באמירה סימבולית. בשלב ראשון נפרש את הוויות אביי ורבה כסמל לקיצוניות של ירידה לפרטים, שהיא כמובן מתאימה להגדרה דבר קטן, ובהחלט מנוגדת לדבר גדול וכללי, מעשה מרכבה דרך הנהגת השמת עולמו. בקריאה נוספת נתעכב על המונח הוויות. המונח הוויות, בפירוש מצומצם ומיידי, הוא מחלוקות. אולם, דווקא בשל כך יש לשאול מדוע הגמרא לא נקטה במונח הפשוט של מחלוקות והעדיפה הוויות. נראה שהוויות רומז לקישור למציאות אהובה ומתהווה חדשות לבקרים, ואם כן מונח זה יאה למי שעסק 40 שנה בפרקמטיה ומכיר היטב את נפתולי החיים. אם צדקנו בפרשנות זו, שהבחירה במונח הוויות מתקשרת למציאות המתהווה מעת לעת, הרי שרבי יוחנן בן זכאי מצליח להעלות בדעתו בעיות שעתידות לעלות על שולחנם של אביי ורבא מאות שנים מאוחר יותר. ואם כן, מתגלה כאן תכונה נוספת שלו, היכולת לצפות כמה צעדים קדימה. עד כמה משמעותית יכולת זו בתפקיד שנועד לו ובהכרעה שההשגחה עתידה לגלגל לפתחו, נראה בשיעור הבא. בשלב זה נסתפק בהצגת הדבר. באותה גמרא, במסכת סוכה, דף כ"ח עמוד א', יש תיאור נוסף, שבחלקו עוסק בשלב בו רבי יוחנן בן זכאי כבר מלמד. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, מימיו לא סך שיחת חולין, ולא הלך 400 בלא תורה ובלא תפילין, ולא קדמו אדם בבית המדרש, ולא ישן בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת הרי, ולא הרהר במבואות המתונפות, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא, ולא מצאו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה, ולא פתח אדם דלת לתלמידיו, אלא הוא בעצמו. תיאור זה מתמקד בהנהגותיו של רבי יוחנן בן זכאי, וממנו עולה דמות שונה לחלוטין. מימיו, ואני מדגיש, מימיו לא סך שיחת חולין, ולא הלך 400 בלא תורה ובלא תפילין, וגם לא קדמו אדם בבית המדרש, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא. כל אלו הם תיאורים השייכים לאדם המקדיש את כל זמנו, ימים כלילות, לבית המדרש. וזו סתירה לאמור לאל שעסק בסחורה, וגם למתואר במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', שלא הקדימו אדם בשלום מעולם ואפילו נוכרי בשוק, כלומר הוא איש שמסתובב ופועל בשווקים וברחובות. מתוך ההנחה שמדובר באותו רבי יוחנן בן זכאי, התשובה היא שרבי יוחנן בן זכאי מצליח להיות גם וגם. הוא איש בית המדרש עד הסוף, במקביל להיותו איש העולם הגדול. למעשה, תשובה זו, שיש לראות את רבי יוחנן ופעולו בשני מישורים בו זמנית, רמוז כבר במקור ממסכת סוכה. כאשר בנשימה אחת נאמר שלא הלך דלת אמות בלא תורה ובלא תפילין, יחד עם לא הרהר במבואות המתונפות, שכמובן שבח זה רלוונטי רק אם הוא יסתובב במקומות ירודים אלו. כמו כן, באותו רצף של פנטזיית מדרגת הקדושה בה רבי יוחנן בן זכאי נמצא, משתרבב שבח ממין אחר לחלוטין, ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו. ושוב, רבי יוחנן בן זכאי קשוב למתרחש וליבו פתוח לכל. יש להודות שתשובה זו לא נותנת מענה לבעיה הטכנית של אופן חלוקת הזמן בפועל. כיצד רבי יוחנן יכול להיות ראשון ואחרון בבית המדרש וגם לעסוק בסחורה? וכיצד הוא מקדים לומר שלום לנוחרים בשוק, אם הוא מימיו לא סך שיחת חולין, אלא עסק תוך כדי הילוכו רק בדברי תורה? התשובות הטכניות הריאליסטיות יטענו ששעות הפעילות בבית המדרש היו מאוד מצומצמות, וכך נותר לו זמן להגיע ראשון, לצאת אחרון, וגם לעסוק בפרקמטיה. או שהוא לא הלך 400 בלא תורה, כי הוא עצר כל פעם שעבר לידו נוחרי בשוק ובירך אותו בעמידה. אולם, במקום להיכנס לתירוצים דחוקים אלו, נעדיף להסביר שלא מדובר בתיאורים ריאליסטיים, אלא בתיאורי אופי ותכונה. תכונתו הקבועה של רבי יוחנן בן זכאי הייתה התמסרות לבית המדרש, ומסירותו עלתה על כל בני דורו. ולכן הוא היה הראוי ביותר להנהיג, גם אם מבחינת האמת ההיסטורית מדי פעם הראה שהוא עסק בסחורה או הקדים שלום לנוחרים בשוק ולא היה בבית המדרש. במקביל, פעילותו של רבי יוחנן בן זכאי במבואות המתונפות קטעו לכמה רגעים את עיסוקו בתורה. אולם בחזרתו לבית המדרש, התורה שהוא מביא עמו כוללת גם את חוכמת הרחוב ועמדותיו מתאימות לנעשה מחוץ לבית המדרש. אם נסכם את כל האגדתות שראינו עד כה, נקבע שללא ספק דמותו של רבי יוחנן בן זכאי מתאפיינת במורכבות קיצונית ונדירה. דמות שמחד מצליחה לרדת לתאומות החיים ומאידך מרקיעה שחקים בתורה ובעבודה. לפיכך הוא מתואר כמי ש-40 שנה עסק בסחורה, הוויות העולם. 40 שנה למד ולמד הכל כולל מעשה מרכבה, ובשילובם של שני עולמות אלו הוא 40 שנה לימד והנהיג, כשהוא מצויד ביכולות להביט על הכל גם בעיניים תורניות ואלוקיות וגם בעיניים מציאותיות ונוקבות. לשם השלמת התמונה נראה כיצד מורכבות זו באה לידי ביטוי גם בעולם ההלכה. המשנה במסכת כלים פרק י' ז' משנה ט' ז' אומרת, קנה מוזניים והמחוק שיש בהן בית קיבול מתחות והאסל שיש בו בית קיבול מאות, הרי אלו תמאים. ועל כולן אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. קנה המוזניים הוא המות שבקצוות שלו מחוברים הסלים, בהם מניחים בצד אחד את המשקולות, ובצד השני את הסחורה שמודדים את משקלה. סחורות שנמכרו במחיר לנפח ולא למשקל, היו שופכים מכלי המוכר לתוך כלי מדידה, ואת הגבעה שמעל גובה מילוי המידה היו מוחקים, כלומר מיישרים באמצעות כלי ישר וחלק המחוק, שמטרתו להבטיח שהמידה מלאה בדיוק עד שפתה, לא פחות ולא יותר. מבחינה הלכתית רק כלים מקבלים טומאה, ולכן המחוק, קנה המוזניים והאסל אמורים שלא לקבל טומאה, היות ואינם כלי בפני עצמם, שכן אין להם בית קיבול, חלל פנוי. רבי יוחנן בן זכאי מתייחס למציאות הספציפית, בה נהגו ליצור בית קיבול נסתר מתוך מטרה לרמות. לדוגמה, היו עושים קנה מוזניים חלול על מנת להכניס כספית לתוכו, אשר תזרום לצד הסחורה ותתה את הכף לטובת המוכר, שיצטרך כמובן לאזן את הסחורה באמצעות יותר משקולות, דבר שמעלה את מחירה של כמות הסחורה הנתונה בכף המוזניים. לפיכך, רבי יוחנן בן זכאי מחדש שקנה מוזניים כזה מקבל טומאה, ובתוך כך מתבטא, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. ההסבר הוא שרבי יוחנן חשש שפרסום דין זה ילמד את הרמאים שטרם הפעילו טריק זה לרמות, ואם כן כדאי שלא לפרסמו. מאידך, אוי לי אם לא אמר, ניתן לפרש כחשש לתקלה בדיני טומאה וטהרה, או באופן אחר כדבריו של רבי עובדיה מברטנורה, שמה יאמרו הרמאים אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו. ניתן לשער שלא במקרה רבי יוחנן בן זכאי, שהעיסוק בסחורה היווה שליש מחייו, הוא המביא סוגיה זו לדיון על שולחנם של תלמידי חכמים בבית המדרש. וכמובן, הוא שמשמש בבת אחת כאיש העולם הגדול וכתלמיד חכם, נדרש למתח שבין הכתבים המציאותי והרעיוני. רבי עובדיה מברטנורה בסוף פירושו מעלה את השאלה המתבקשת. אם כן, למה בסופו של דבר רבי יוחנן בן זכאי בחר לומר ובכך לפרסם את האפשרות לרמות? רבי עובדיה משיב על פי הפסוק מהושע, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. סיכום: עסקנו בפתח הדברים בהצגת הרעיון שבבסיסם של השיעורים ובמטרתם, הכרת דמויותיהם של חכמינו זיכרונם לברכה, על מנת להבין אותם ואת עולמם הרוחני טוב יותר, מתוך שאיפה לדבוק בם ובתורתם, על מנת לפעול באופן ראוי יותר וטוב יותר בהכרעות עליהן אנו נדרשים במהלך חיינו. תיארנו את השיטה, שתמציתה היא מעקב אחר תיאורי הדמויות ותכונותיהם לצד הסיפורים עליהם, בשילוב עם אמירותיהם המוסריות, אגותם ופסיקותיהם ההלכתיות. ההנחה שכפי שהדגמנו עולה כבר בגמרא היא שניתן למצוא קשרים בין כל המרכיבים הנ"ל, ולמעשה אם אוספים את הנקודות ניתן למתוח קווים ולסרטט דמות שלמה שקורמת אור וגידים לנגד עינינו. הקריאה הרחבה היא הדרך שבחרנו לניתוח התיאורים והסברת הנתונים השונים על הסתירות שביניהם, מתוך תפיסה שהמקורות נוגעים במהויות ולא עוסקים בפרטים ביוגרפיים שנבחרו במקרה מתוך אלפי פרטים אחרים שנשכחו ולא סופרו. רבי יוחנן בן זכאי, שהתיאורים הפנטסטיים במסכת סוכה מאדירים עד לדרגת מלאך, הוא הדמות שעמדה במרכז דיוננו בשיעור זה. הראינו כיצד הוא מצליח לשלב בין כתבים שהמרחק ביניהם הוא שמיים וארץ, וכיצד ההכרעה ההלכתית שאמורה להיות פנים בית מדרשית בהלכות טומאה וטהרה מתחילה מהעולם המציאותי שאיננו אידילי, פקיעות במעשיהם של הרמאים, ומסובבת בהתלבטויות ושיקולים מציאותיים. בסופו של דבר, רבי יוחנן בן זכאי משליך את יעבו על השם ובוחר בלב כבד לפרסם את ההלכה על פי הפסוק מהושע, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושלים ייכשלו בם. בהכרעה זו חתמנו את השיעור, ולמעשה כבר פתחנו את השיעור הבא שיעסוק בעיקר בסיפור המפורסם על אחד המהלכים השנויים ביותר במחלוקת לאורך ההיסטוריה היהודית כולה, הוויתור על בית המקדש תמורת הבקשה תן לי יבנה וחכמיה. הכרעה זו זיקתה את רבי יוחנן בן זכאי בביקורת חריפה, ביקורת שהוא נשא על כתפיו עד יום מותו.